מוטת כל נוטה. אתם מאזינים לתוכנית הזכייניסטים, מחברים עסקים לזכיינות, חושבים על הצעד הבא שלכם בעולם העסקים? הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
יום ראשון, 11 בבוקר, אנחנו הזכייניסטים פותחים עבורכם ואיתכם את שבוע העסקים, בוקר טוב ושבוע טוב. אני עורך דין אדיר זאבי, מייסד ובעלים של משרד עורכי דין שמתמקד בייצוג רשתות מזכות וזכיינים ובמשפט עסקי מסחרי. אנחנו נפגשים בתאריך מיוחד, 22/5/22. מדוע מיוחד? כי בין היתר אפשר לקרוא אותו משני הכיוונים. סטיבן, שים לב, התופעה הזאת נקראת פלינדרום. פלין, שוב, הפוך, או דרומוס, שזה כיוון. על פי ויקיפדיה, מדובר במילה, מספר, משפט, או כל רצף סמלים אחר שקריאתו מימין לשמאל. ומשמאל לימין, היא זהה, 22/5/22. אז גם התוכנית שלנו היום עוסקת בשני הכיוונים העיקריים של עולם הזכיינות, למעשה שני הצדדים העיקריים, המזכה והזכיין. נתמקד היום בשאלות חשובות שאתם צריכים לענות עליהן ביחס להתקשרות שבין רשת זכיינות, רשת מזכה, לבין זכיין, ובקשר למערכת היחסים ביניהם. אז מהו הסכם זיכיון טוב? מה צריכה להכיל תוכנית עסקית שמיועדת לרשת ולזכיין? איך ספר הנהלים עשוי להשפיע על התנהלות הצדדים וכיצד הוא קשור להסכם הזיכיון? מהי החשיבות של הדרכה שיטתית לשני הצדדים, מה לגבי תקשורת שוטפת בין הזכיינים, בינם לבין עצמם, וגם בינם לבין הרשת. על השאלות האלה ועוד אנחנו נשיב לכם כאן בזכייניסטים הבוקר, אז אם אתם מעוניינים להקים עסק בזכיינות, או להרחיב את העסק הקיים שלכם לרשת מצליחה, אם אתם זכיינים פוטנציאליים או זכיינים ברשת קיימת, התוכנית שלנו, הזכייניסטים, היא בשבילכם. אנחנו הזכייניסטים מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על החיבור הנכון בין עסקים לבין זכיינות. לפני שאנחנו מתחילים, מציגים את סטיבן וולפסון, הפרטנר שלי לתוכנית. סטיבן וולפסון הוא הבעלים והמנכ"ל של המכון הישראלי לזכיינות, שהוא הכתובת לזכיינות בישראל והאוטוריטה בהי הידיעה לזכיינות בינלאומית. מי שרוצה לייבא מותגים לישראל או להוציא מותגים לחול, סטיבן is your guy. מה קורה? מה העניינים? איך אתה מרגיש?
הזאת, אני, אתה יודע, לא הייתי חושב על זה, אבל איזה
יופי. לא היית חושב, אה? חתיכת תאריך בחרו לנו.
נכון מאוד, נכון מאוד.
סטיבן, אני מאוד שמח על התוכנית הזאת, ואני רוצה כבר לצלול ולהתחיל מזה שפנו אלינו אחרי התוכנית לפני שבועיים, שאתה ואני קיימנו, וביקשו מאיתנו להרחיב עוד את השיח בשאלות חשובות, שאת החלק שלהן ציינתי בפתיח. שאלה ראשונה אליך, כמי שמכיר את עולם הזכיינות מכל הכיוונים, מכל התפקידים, עשית הכל, היית מזכה, היית זכיין, אתה נותן ייעוץ, קיבלת ייעוץ, אתה all over, ספר לי מה לדעתך הוא הסכם זיכיון טוב.
אז תראה, ההסכם הוא למעשה דבר שמארגן על האינטרסים של שני הצדדים, ואין מה לעשות, הסכם זיכיון הוא לא מאוזן, הוא יותר לטובת המזכה.
נכון.
אבל לצורך העניין, הוא אכן אמור להכיל פנימה את העקרונות של התוכנית עסקית, המודל עסקית.
כן.
כלומר, על מה הוא...
על מה הוא מתבסס?
על מה הוא מתבסס? החותמים שני הצדדים על עקרונות שמבוססים על מה? על המודל עסקי מבוסס על על ההצלחה וההוכחת הקונספט של המזכה.
בהחלט.
אז דבר ראשון, לפני שיוצאים
להרפתקת ההסכם.
כן, ואפילו שאתה עורך דין, והיית רוצה, אני מתאר לעצמי שמכל, אולי אתה לא, אתה יוצא דופן, אבל רוב העורכי דין בזירה, קודם כל אומרים, אני הכתובת, תבוא אליי קודם.
כן.
ואני מקווה מאוד שאתה מסכים, אבל לצורך העניין, אני חושב שהמקום הראשון, זה קודם כל לדעת מהו המודל.
כן.
ולעשות את כל התוכניות עסקיות, הרי לבדוק האם יש פה התכנות, לא רק, תראה, הוכחות קונספט בפיילוט, אז כל אחד בודק ובונה את העסק על עצמו,
נכון.
הראשון, אבל מה עם איזשהו מישהו אחר, שגם יש כמה הוצאות פנימה, כן. שלא אין, וצריכים לבדוק את זה, צריכים לבדוק את זה.
אתה אומר, זה שבן אדם בודק את הקונספט על העסק שלו, זה משהו אחד, עכשיו בוא תבדוק את הקונספט על רשת, על הזכיינים.
כן, להכניס את עצמו לנעליים של אותו זכיין, שהוא רוצה למכור לו את החלום ואת ההצלחה שלו, אבל באמת, באמת, לשבת ולהסתכל ולבנות אותו, שיש פה את הווין-ווין בסופו של דבר. יש למשל שלוש אלמנטים של הוצאות נוספות, או אפילו יותר, שלא היה לו.
נכון, כן.
דמי זיכיון לא היה לו, הוא לא שילם לעצמו.
נכון.
דמי זיכיון, לא שילם לעצמו תמלוגים. לא שילם לעצמו דמי פרסום.
נכון.
וכו'. אז תבדוק את זה, קודם כל, לבדוק שאכן הזכיין יכול להצליח.
יש לו אגב עוד הוצאות, נניח מטה. להקים מטה של רשת זה משהו שלא קיים כשאתה פותח נקודה אחת. אתה לא צריך מטה בשביל עצמך.
נכון מאוד.
כן.
אז לבדוק את כל התוכניות, שאנחנו עושים תוכניות, אנחנו עושים את זה, קודם כל, המודל עסקי, בודקים אותו לזכיין 5 שנים, אחר כך למזכה 10 שנים, ושהכל בסדר פה, אז יוצאים בעצם להגן את כל זה
בהסכם.
ואפרופו הסכם, אז אתה יודע, מהמקום שלך, מה יש לך להוסיף על אותו נושא?
קודם כל אמרת נכון, בהגדרה, מערכת היחסים בין המזכה, בין הרשת לבין הזכיין, היא מערכת יחסים לא מאוזנת, אין מה לעשות. המזכה הוא יותר חזק, הוא המערכת, ויחד עם זאת, אנחנו צריכים למצוא הסכם שמסדיר את מערכת היחסים הזה בצורה הכי טובה. אז קודם כל, באמת משקף את המודל, כי לעשות copy-paste אנחנו כולנו יודעים, כמה זה ישרת בשטח את הצדדים, כנראה לא הרבה, אז זו חוכמה קטנה לעשות את ה-copy-paste. וצריך להגדיר בהסכם הזה, בהחלט, בצורה מאוד ברורה, מה הרשת נותנת. הדבר הראשון שהרשת נותנת זה בעצם רישיון לזכיין לעסוק באותו תחום, אם זה למכור את המוצרים, זה למכור את השירותים וכן הלאה, וגם מה היא מקבלת בתמורה לזה. נקודות נוספות סופר חשובות בתוך הסכם הזיכיון, אפרופו המודל העסקי, הנה יש לנו עכשיו מקרה כזה, לבדוק מהי הטריטוריה שבה יפעל הזכיין.
נכון.
להבין ממי הוא חייב לקנות את התוצרת שלו. יש שוני בין, אנחנו נדבר אחר כך קצת על מודלים, יש שוני בין סיטואציה שבה הרשת היא הסיטונאי בעצמו, לבין מצב שהרשת היא זאת מה שנקרא דואגת שיהיו ספקים בכל מוצר ומוצר, או מגוון של ספקים. שמענו פה גם את אחד האורחים מדבר על זה בשבוע שעבר, את אילי. דבר נוסף שההסכם חייב לכלול, זה בעצם הפנייה לספר הנהלים. אנחנו תכף נדבר גם על ספר הנהלים בהמשך התוכנית, כי יש הלימה בין מה שכתוב בהסכם הזיכיון שמפנה לספר הנהלים, לבין מה שיהיה בספר הנהלים עצמו. בסוף, כדי לעשות את כל המעגל הזה של הדרכה, בקרה ואכיפה, צריך גם ספר נהלים ברור. כמובן שצריכה להיות הגדרה מאוד ברורה של מוקדי הרווח, איך משלמים, מתי משלמים, מתי הזכיין מעביר את השלומים, וגם מהצד של הרשת. איזו הדרכה היא נותנת, כמה זמן היא נותנת הדרכה, מה היא מתחייבת כלפי הזכיין, אחת ההתחייבויות הבסיסיות, כמו שדיברנו פה בזמנו באחת התוכניות, זה לתת הרשאה או רישיון להשתמש במותג שהוא מותג בעל שם מוכר, סימן מסחר רשום וכן הלאה, פעולות שהרשת צריכה בעצם לעשות. ויש עוד הרבה דברים, אז הסכם זיכיון טוב, קודם כל אנחנו אומרים, כדי לסכם את הנקודה הזאת, יושב על מודל עסקי, תוכניות עסקיות, מוסדרות, סדורות, הוכחת קונספט כרשת מזכה, ושתיים, משקף בעצם את מערכת היחסים בצורה הטובה ביותר. נגדיר שוב, נגיד שוב, מערכת היחסים לא מאוזנת by definition, אבל היא צריכה להיות כן ברמה של win-win situation. אין שאלה בכלל בעניין הזה. אני אומר את זה גם כעורך דין שמייצג רשתות שבונה להם את המאסטר, וגם עורך דין שמייצג זכיינים.
כן.
על הכיפק. חתיכת פתיחה הבאנו, אה?
נכון, נכון.
כן. אז אנחנו נצא להפסקה קצרה, אנחנו הזכייניסטים, ומיד אחרי ההפסקה נדבר איתכם עוד על הפרטים שחשוב לכלול בתוכניות העסקיות. מה צריכה להיות התקשורת שבין הצדדים, בין הרשת לבין הזכיין, על ספר הנהלים, נדבר איתכם על דמי הפרסום, אפרופו אחד הדברים המאוד מאוד מעניינים וחשובים, ומשם אנחנו כמובן נמשיך ונתגלגל עם התוכנית שלנו. אז יוצאים להפסקה קצרה, הזכייניסטים, אתם מופנים, מוזמנים כמובן לפנות אלינו בכל האמצעים שאתם כבר מכירים. הפסקה וחזרנו.
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
סטיבן, בעל עסק מגיע אליכם ל-IFI, מבקש שתלוו אותו בפיתוח ובהרחבה של העסק המצליח שלו לרשת מזכה. אחת השאלות המעניינות שאנחנו נתקלים בה הרבה פעמים היא כיצד ניתן להחליט, כיצד ניתן להחליט על מודל הזכיינות המתאים לעסק.
אז בדיוק דיברנו על הצורך לעשות את המודל עסקי והתוכניות עסקיות כדי לבדוק מה הכי נכון בשביל ההסכם זיכיון.
כן.
אבל בוא נשים את ההסכם בצד.
שמנו בצד.
עכשיו, עוד פעם, זה לא נכון לעשות copy-paste לכל דבר.
כן.
על פונים עליי, כאילו, אוקיי, אז תבנה בשבילנו את ה, את ה, את המודל עסקי ואת ה, איך, איך לעשות את זה. Mm-hmm. עכשיו, אנשים, בסופו של דבר, אני פה ללוות ולחפש את השביל הזהב יחד עם המזכה, מזכה עתידית.
כן.
אז
אתה לא עושה קופי-פייסטים של מודלים עסקיים, סטיבן? אתה לא, כשאומרים לך, סטיבן, נו, תיקח, יש לך מלא טבלאות, תעשה כמה שינויים ותשלח לנו תוכנית. אתה לא עושה את זה?
אתה לא מבין כמה מבקשים ממני לעשות ככה. תביא לי את הספר נעלים שלך, בוא נעתיק אותו, כן? של חברה אחרת, של רשת אחר.
טוב, הקטע הזה ירד בעריכה. אבל זה קורה, זה קורה כל הזמן.
לא,
סליחה.
לא, אבל בחצי ציניות אני אומר את זה, את זה שאם יצאת לדרך להיות מזכה, תיקח את זה ברצינות.
כן.
כלומר, עוד פעם, אנשים מסתכלים על הדולרים, על הדמי זיכיון וכל כך, והם רואים את אחרים כמה הם מצליחים, אבל הם, לא, הם שוכחים כמה זמן לקח להם להגיע לאותו נקודה.
כמה שעות מעבדה היו מאחורה בעבודה.
כן. אז ניתן דוגמה.
שוט.
אוקיי? אז למשל, רשת אופנה.
Mm-hmm.
Okay, רשת אופנה שאחד יש לו מרלוג, עושה את הקניינות בפני עצמו, והוא סוג של סיטונאי שסוגר לעצמו איזושהי פינה שבמקום לנסות למצוא כל הזמן או להיות תחרות, להסתדר או להתמודד עם התחרות בשוק, הוא רוצה לייצר לעצמו רשת שהזכיינים יקנו רק ממנו. אז הוא משתמש בשיטת הזכיינות בשביל עסק סיטונאי, בוא נגיד.
כן.
אוקיי? אז במקרה כזה,
רק נחדד את זה, הכוונה היא שהעסק, לצורך העניין עסק האופנה, מחזיק מרלוג משל עצמו, יש לו סחורה שהוא אפילו אולי גם מייצר אותה, ואם לא, אז הוא מייבא אותה אולי ביבוא בלעדי, אבל הוא המרלוג הספציפי, היחדי, הבלעדי, עבור הזכיינים שלו, והזכיינים מושכים סחורה אך ורק ממנו.
במודל מסוים.
במודל שאתה מדבר עליו כרגע.
כן. עכשיו, לחליפין יכול להיות גם רשת אחר, אופנה, שהמזכה הוא לא מרלוג.
כן.
הוא לא סיטונאי.
נכון.
והוא בעצם בונה את הקונספט. הוא כן מעורב בכל מה שקשור לקולקשן, ואיזה קולקשן הוא רוצה, אבל הוא משתמש בספקים.
כן.
ובעצם נותן לזכיינים שלו רשימת ספקים מורשים. אז כן. עכשיו, המודל פיננסי של כל אחד ואחד הוא שונה, נכון. 180 מעלות מאחד לשני. מבחינת הלקוח הסופי, מישהו שנכנס לחנות, לא מעניין אותו.
אני עכשיו נכנס לזרה, מה אכפת לי המודל שלכם? אני רוצה מוצר איכותי, אני רוצה מוצר במחיר טוב, ואני
בדיוק, בדיוק.
כן, נכון.
אז כל מודל, ואפילו במזון, תיקח בית קפה, רשת קפה. Mm-hmm. אז חלק סלטים וכולי, אז ברור שהספקים משתמשים בספקים שיש, אבל את הקפה עצמו,
כן.
המיתוג של הקפה, חשוב לרשת וחשוב לכולם שישתמשו בקפה. אז פה בקפה, זאת אומרת, הוא ספק חלקית. ספק של הקפה, אבל לשאר הדברים, לחמים או whatever, דגים, גבינות, אז יש פה ספקים חיצוניים. אז בהתאם, ויש גם רשתות אחרות שלא מספקים כלום.
כן.
הכל המודל מבוסס על תיאוריה ואיך, ו-know-how.
כן.
אז
זה מאוד נהוג בסרוויסס.
זה שיטה, כן. אז פה הכל, אנחנו באמת מתחילים מהתחלה לבנות אותו, והכל בסופו של דבר, בוא לא לשכוח שזכיינות זה העתקת קונספט שהוכיח את עצמו. מתיקים. ואז אני בעצם מנתב את המזכה. יחד איתו אנחנו חושבים על הדרך הכי נכון שכולם יכולים להרוויח, גם הזכיין וגם הוא.
יפה. יפה ומעניין.
עכשיו,
תשמע, זה עבודה. צריך להבין אולי, השורה התחתונה של מה שאמרנו פה עכשיו, זה שאין תשובת בית ספר העבודה נעשית כעבודה מקדימה, לראות איך ניתן להעתיק את הוכחת הקונספט, בונים את התוכנית, סביב התוכנית הזאת מחליטים בסופו של דבר על המודל הנכון לאותו מזכה ספציפי.
כן, ועוד נקודה, כן, עוד נקודה חשוב פה זה ש, מה אני בעצם מוכר? אני לא מוכר, אני מוכר ניסיון. הידע שלי בא מתוך ניסיון. אי אפשר ללמוד את הדברים האלה. אי אפשר ללכת לבית ספר, וזה לא טקסטבוק למידה. אז אחד הטיפים שאני נותן לאלה שרוצים לחפש את היועץ שלהם, תשאל את היועץ איפה הוא היה זכיין, או איפה הוא היה מזכה, או איפה הוא עבד ברשת. מישהו שבעצם לא עשה לא זה ולא זה ולא זה, תחשבו שוב.
תחשבו שוב, כן.
אוקיי.
אוקיי.
אז, אבל יש לי גם שאלה. אני רוצה לחבר את כל העולם הזאת לספר הנהלים של הרשת.
כן.
אוקיי? אז אנחנו פה, יש לנו את המודל. בנינו את המודל, המזכה הולך לעורך דין, דואג למודל יהיה בתוך ההסכם. עכשיו יצאנו לדרך, המזכה מחר, ובא הזכיין, והוא צריך לצאת לדרך.
כן.
ופה נכנס הספר הנהלים. כן. תתייחס לעולם הזאת וממקום שלך.
כן. בוא נגיד אולי משפט לפני זה, זכיינות זה רישיון. זה רישיון, אנחנו כל הזמן מדברים על זה, שאנחנו מלמדים את המזכים שאנחנו עובדים איתם, שאתם ברגע שהפכתם להיות מזכים, נתתם רישיון למישהו להשתמש בשיטה שלכם, להשתמש בקשרים שלכם וכן הלאה. ספר הנהלים הוא בעצם בסוף האינפוט, האוטקאם הזה של הרישיון. עכשיו, מה קורה בדרך? מה עובר בדרך? עובר בדרך הדרכה, אחרי שגייסנו את הזכיין, עובר בדרך הדרכה, עובר בדרך בחינה, עובר בדרך מצב של עברת את ההדרכה, עברת את הבחינה, בוא תחתום שאתה יודע שאלה הדברים. ואז מגיע ספר, לכאורה תמים, שנקרא ספר נהלים. אני אומר לכאורה תמים, כי כמובן שהוא לא תמים, הוא קובע באופן משמעותי את הדרך שבה הזכיין צריך לפעול. בעצם אנחנו כל הזמן אומרים, ספר הנהלים זה הספר שאתה פותח ואמור לקבל את התשובות לכל דבר ועניין. לפני שאתה מרים טלפון למזכה שלך. ובהסכם הזיכיון,
אגב,
כן.
ספר נהלים כתוב נכון, הוא כמו אינדקס.
כן.
כותבים אותו כמו הספרי,
ה-Yellow Pages של פעם.
ה-Yellow Pages של נכון, פעם. זאת אומרת, לא צריך לקרוא מההתחלה עד הסוף, פשוט צריך להיות אינדקס טוב, לקחת אתכם ישירות לתשובה של הבעיה.
כן. אפשרת בשר, סתם. לך באות, היי, תמצא את זה, תלך לעמוד זה וזה, והנה יש לך את התשובה. אתה לא צריך לקרוא את הכל מההתחלה.
או להחליף את המנורה בתוך התנור.
כן, תשמע, זה חלק מהעניין. והזכיין בעצם מתחייב לפעול לפי נהלים שהרשת מסדירה. אגב, ספר הנהלים, לך ולי יש איזושהי אג'נדה בעניין הזה, אבל הקדמה יש לה את שאלה, היא עושה את שאלה. אנחנו שומעים הרבה שרשתות מתפארות בזה שספר הנהלים הוא דיגיטלי והכל ברשת וכן הלאה. ואתה ואני קצת אולד פשן בגישה, ואומרים, אם אתה עברת על הנועל, אני רוצה שתחתום. תחתום בצד הנועל שעברת.
תחתום על המסך טלוויזיה, על המסך מקשן.
זה כמו שאתה קונה ביטוח היום, אתה חותם בזה. תחתום על הנייר, אני רוצה לדעת שאתה יודע, ואתה אישרת את זה בחתימתך, כדי שאני אוכל, אני המזכה, אוכל אחר כך לבדוק, האם אתה פעלת או לא פעלת בהתאם לרישיונות שלך. הזכיין מתחייב, כי התחייבות בלתי חוזרת בהסכם, לפעול לפי ספר נהלים.
נכון.
שזה בסדר גמור. הרשת מצידה צריכה לספק ספר נהלים כמובן, ונניח שהזכיין מתחייב לעבוד לפי ספר הנהלים, והוא עשה משהו שהוא בניגוד לנוהל. אז אם עכשיו אנחנו כרשת מזכה עשינו איתו פרוסס מסודר, הדרכנו אותו, ביצענו את המבחן, הוא עבר את הבקרה, הוא חתם שהוא יודע, והוא לא עבד לפי הנוהל, קל יהיה לאכוף את זה. On the other hand, אם אתה במצב שבו לא לימדת אותו כמו שצריך, או לא כתבת את זה בספר הנהלים, או לא וידעת שהוא חתם על זה ויודע שזה הנוהל, איך תבוא ותגיד לו אחר כך, חביבי, לא עמדת בנוהל?
אתה לא יכול לבוא אליו בטענות.
כן, איך תבוא אליו בטענות? ולכן אנחנו, אני מסתכל על זה ככה, ואני יודע שאתה מחזיק את אותה אג'נדה, שבסוף הספר הנהלים הזה זה לא סתם איזו אמירה, זה לא סתם כדי להגיד, זה משהו מאוד רציני, זה עניין שבאמצעותו אתה יכול אחר כך למצוא את עצמך אתה יודע, אני בכל זאת עורך דין, בסכסוך משפטי, ובסוף ישאלו במבחן בית המשפט, ישאל השופט את הרשת המזכה, אתה לימדת אותו נועל? איפה הנועל כתוב? מה כתוב בנועל? מה הוא עשה הפוך? מה בעצם הוא עשה שהפר את ההסכם? הוא הפר את ספר הנהלים ואז הפר את ההסכם? הוא עשה ככה וככה וככה, אוקיי, אתה צודק. ואם זה לא ככה, אתה כרשת מזכה נמצא בבעיה. אם אתה לא עשית את הדרך בצורה נכונה, אתה בבעיה. אתה ואני דיברנו על הדוגמה של השוטר שעוצר אותך בצד, אומר לך, אדוני, דומה מנוע, תן לי בבקשה רישיון נהיגה ורישיון רכב.
אבל מה עשיתי לא? מה עשיתי לא בסדר?
כן, אבל לא מדבר איתך בכלל. לא משנה מה עשית. קודם כל, תן לי רישיון, רישיון נהיגה ורישיון רכב.
למה?
למה זה?
למה?
כי בסוף זה יושב על סיסטם מסוים, זה יושב על נהלים מסוימים. זאת אומרת, הסטנדרט הבסיסי הוא שאתה למד את הנהיגה, ושהרכב שלך הוא רכב ברישוי, והוא עשה טסט, והוא עומד במבחנים הבסיסיים, וזאת לצורך העניין החתימה שלך. אם אני עכשיו משווה את זה לזכיין, זאת החתימה שלך. יש לי את הנערת הזאת ביד, זאת החתימה שאני יודע. עכשיו, והתיאוריה כמובן, למדתי תיאוריה, נכון? למדתי נהיגה, יש לי רישיון נהיגה, אני למדתי תיאוריה. כל זה החתימה שלך על ספר הנהלים בדיני התעבורה.
אז אתה ידעת שלא היית צריך לבוא תעצור. ידעת שהיית צריך לעצור בעצור.
ארבעה גלגלים לפני קו העצירה, אדון יקר, לא עשית את זה, עברת על הנועל, ביודעין שעברת על הנועל. עכשיו, בוא תראה.
ומה אם במקרה שאין לי את הרישיון, או לא יודע מה, או איכשהו, אני נוהג כנגד החוק, כי אני, איך זה נקרא, שלוקחים לי את הרישיון?
מה, בשלילה?
בשלילה, נגיד. אז מה קורה אז?
זה עוד... אתה מוסיף, אתה מחמיר פה.
זה לא משנה שעבר שלא עצרתי.
זה כבר סיטואציה אחרת. אם אני לוקח את זה עכשיו לסניף, זה הזכיין אומר, עזוב אותי, מה נועל, לא מעניין אותי. אני לא מפשיר את הבשר, אני זרוק אותו ישר על הפלנצ'ה. כזה.
נכון מאוד.
ואז כמובן שזה... אבל שוב, צריך לראות, אני אופן אומר, אנחנו מתבטחים על זה קצת, כי יש בזה כל מיני סיטואציות, גם משעשעות, אבל השורה התחתונה היא שהאמירה שלנו לזכיינים היא מאוד ברורה. אתם צריכים לדאוג שמערך הבקרה, מערך ההדרכה שלכם יהיה סדור, מערך ספר הנהלים שלכם יהיה מדויק, מדויק ברמת הנועל. מתי אני מרים את המתחור, מתי אני מוציא אותו, מתי אני מדליק את התאורה, הכל צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אגב, יש לזה עוד הרבה סיבות נוספות, חלק מהעניין זה ה-reverse engineering של הפרוסס. זאת להבין איפה יש כשלים, צריך להבין לפי איזה נועל עבדנו. ואם לא עבדנו לפי נועל סדור, לא נדע איפה יש כשלים. זאת אומרת, לא נדע איפה החוליה בשרשרת שבסופו של דבר הביאה לזה שהמוצר שיצא ללקוח הוא מוצר לא טוב. אפרופו, זה מאוד חזק בנושא של food safety, שאנחנו מדברים על זה לא מעט.
נכון.
אבל גם...
אני רוצה גם להוסיף עוד דבר שלמישהו ששומע אותנו, ספר נהלים הוא לא piece of art. הוא לא חתיכת, הוא לא... אתה יודע כמה פעמים אני נכנס לרשת ובגאווה רבה מראים לי את אלה שכן, תאכו לעשות את זה ושפו להם, אבל מגישים לי את זה בקופסה עץ. והכל, כאילו לא לגעת בזה, הוא כל כך יפה. תמצאו דברים אחרים שהם יפים לתת לזכיין. לא את הספר נהלים, הספר הנהלים צריך לעבוד. והוא צריך להיות הדבר הכי בסיסי. עוד דבר. כן, עושים לזה כריכה, כאילו ספר שעכשיו עושים את זה, once, מתי עשו את זה שוב? שתדעו, זה דבר צריך, ספר נהלים הוא work in progress, in process, כל הזמן. תעשו את זה פשוט, בקלסר, עם הקליפים האלה, שאם צריכים להחליף איזשהו תפריט או משהו כזה, ניתן להוציא, להחליף, להתקן.
זה חי ונושם, ספר נהלים זה משהו
חי
ונושם.
כן, אני רוצה לראות קשקושים הזה, אני רוצה לראות חתימות, אני רוצה לראות אותו עובד, לא במוזיאון.
נכון לגמרי. סטיבן, אחת השאלות שביקשנו להשיב עליה, אפרופו, הנה אנחנו מתחברים לזה, מהי החשיבות של הדרכה שיטתית לשני הצדדים? אז קצת גנבנו חלק מהתשובה, אבל תן על זה רגע את ה... אפרופו שרשרת העבודה.
תראה, אני עבדתי עם לא מעט רשתות בינלאומיות, והמוטו והסלוגן שלהם בכל מה שקשור להדרכות, ואני אגיד את זה באנגלית. When you think you've stopped training, start again. זה ממש, אין לזה סוף. ממש ככה, חייבים כל הזמן, זה never ending. למישהו שבעצם אתה סיימת להדריך, קח אותו ותהפוך אותו למדריך. ותשתמשו בספר הנהלים. כל הרעיון של הספר הנהלים הוא בעצם גם ספר הדרכה. ומשתמשים בו ככלי של הצ'קליסט, לוודא שאכן כולם יודעים מה הם עושים. וגם לצורך העניין, אמנם שהמזכה יעבוד מול הזכיין, אבל הזכיין צריך לקחת אותו ולהשתמש בו כדי...
נוריד את זה למטה.
כן, להוריד אותו למטה, שבסופו של דבר לא העובד בקופה לא צריך לדעת את הכל, אז תיקחו עוד יותר סיבה לעשות את זה בקלאסר. תייצר כמה ספרים מותאם לכל השרשרת של האנשים. אז
יש לי סיפור לך על זה. כשהייתי נער בן 16, עבדתי ברשת דומינוס פיצה. בית ספר. האמת, בית ספר. בדיוק מה שאתה מתאר. בסופו של דבר, מי שהעביר לי את ההכשרה, אני הייתי עובד מקליין. מי שהעביר לי את ההכשרה, זה לא מערך ההדרכה של רשת דומינוס פיצה. זה אחראי משמרת בסניף.
כן.
איך הוא העביר לי את ההדרכה? ספר נהלים בידו.
נכון.
כך תקרא, ובוא תתחיל לעשות.
נכון.
ובוא תראה שאתה יודע לעשות. ולאט לאט אתה לומד את ה... את הדברים, ולומד את הנהלים, ויודע על מה להקפיד, איזה כמויות של גבינה, מתי אתה מכניס לתנור, מיליון ואחד נהלים. אתה זוכר שירחנו פה את אודי שמי,
כן, כן.
הבעלים של פיצת בישראל, שאמר, זה עסק נוהלי. ברגע שאתה יודע לתפעל את הנהלים, אתה מתפעל את העסק. העסק עובד.
נכון, נכון.
אז אפופו העניין של הדרכה, ואיך זה יורד למטה.
ותראה, אני רוצה עכשיו קצת, אומנם שדיברנו קצת על זה, אבל נזכרתי לשאול אותך.
כן.
אז החשיבות של, של כל התוכניות עסקיות וכל ההכנה העסקית לפני שאתם יוצאים בעצם לייצר את ההסכם. הרי אתה יודע כמה אנשים, אני בעצם... נכנסים ודיברנו טיפה על זה, אבל תן קצת התייחסות על, על החשיבות מבחינתך על הנושא הזאת.
אני מכיר את התופעה של עורכי דין ש מה שנקרא נכנסים לניסוח הסכם המאסטר עוד לפני שהם בכלל הבינו מה הביזנס שנמצא מולם. אני חושב שזה טעות. אני חושב שהבסיס זה קודם כל להבין מי הלקוח שנמצא מולך, מה העסק שלו עושה, איך העסק שלו מרוויח, מה יש לו בכלל למכור, מה יש לו להציע, מה השיטה שלו. הרבה מאוד שאלות שהן לא משפטיות, אבל הן יכולות מאוד להשפיע על מערכת היחסים המשפטית. אני לא עובד ככה, אני פשוט לא עובד ככה. אני מקבל אליי הרבה מאוד אנשים שרוצים לקחת את העסק שלהם ולהרחיב אותם לרשת רשת מזכה, ופשוט בודק איתם בצורה מסודרת, מתודולוגית, מה אומרת התוכנית העסקית, איך הזכיין הרוויח כסף, וכן הלאה. אני חושב שהשלב הזה, כמו שאמרתי קודם, מגיע אחרי שיש תוכנית עסקית מסודרת. היכולת שלך לעשות תיקונים בדיעבד, להסכם, ככל שאתה הולך ומגייס יותר ויותר זכיינים, הולכת וקטנה.
נכון מאוד.
ולכן אני סבור שאתה צריך לצאת עם הזכיינים כרשת מזכה לדרך שהיא דרך ידועה מראש. שאתה לא עושה תיקונים תוך כדי תנועה, תיקונים דרסטיים. אני לא מדבר עכשיו על fine tuning, זה כל הזמן נעשה, ואם זה לא נעשה זו בעיה אחרת. אני חושב שזה כל הזמן צריך לעשות. אבל אתה לא יכול לזגזג עם המודל, אתה לא יכול להחליט שאתה יום אחד גובה ממנו תמלוגים כאלה, ומחר אתה אומר לו, אתה יודע מה, עזוב, קח פטור לשלושה חודשים, ואחרי שלושה חודשים אתה יודע מה, נתתי לך פטור, אז אל תשלם לי עכשיו 8%, שלם לי 17%. זה לא, הזגזוג הזה הוא בלתי אפשרי, והסכמית, אי אפשר לבנות הסכם ולשחק איתו כל הזמן, מה שנקרא, לשנות אותו תוך כדי תנועה.
אבל אתה לא חושב שהסכם לזכיין ראשון,
כן,
הוא צריך להיות שונה מהזכיין המספר 5 ו-6 שהולך להיות?
כן, אני חושב שיש שוני מסוים. זאת לא תשובה חד משמעית, ואני אסביר מה אני מתכוון. תחשוב על זה שהיום רשת מזכה יוצאת לדרך עם זכיין ראשון. שמע, הרשת עוד לא יודעת להיות רשת.
נכון.
הזכיין הולך להתגלח, הרשת הולכת להתגלח על הזכיין.
נכון. וצריך להיות שקיפות בדבר הזה.
אז יש מקום, בוודאי שיש חובת שקיפות על העניין הזה, וגם הנגזרות של העובדה שאנחנו הולכים לעבוד ביחד בפעם הראשונה. זאת אומרת שאתה, לצורך העניין, הולך להיות הזכיין הראשון שלי. אני מוכן לתת לך הנחה על זה. עכשיו נניח
הנחה, זה המפתח פה.
בדיוק, ואני אתן דוגמה. נניח שהרשת אומרת בתוכנית העסקית, אני גובה 200,000 שקל דמי זיכיון. חד פעמים. יכול לבוא הרשת לזכיין הראשון ולהגיד, תשמע, אנחנו עכשיו רוצים לבדוק את העתקת הוכחת הקונספט. אתה הזכיין הראשון שלנו, אנחנו מוכנים לתת לך דיסקאונט בדמי הזיכיון, 40%. למה? כי אתה הזכיין הראשון. ואז אני בהסכם מכתוב את המחיר המלא.
אז אותו הסכם, הוא אותו הסכם שהולך לחתם.
אני אכתוב בהסכם הזה את ה-200,000 שקלים ואת ה-40% הנחה, בגלל שמדובר בזכיין ראשון. ואתה יודע מה? אנחנו תכף נדבר על תקשורת בין זכיינים. אחד הדברים שעוברים בתקשורת בין הזכיינים בינם לבין עצמם.
נכון.
זה בדיוק הדברים האלה.
בדיוק.
תגיד, כמה מכרו לך את הזיכיון? כמה שילמת? איזה תמלוגים לוקחים לך? עכשיו, זה נורא פשוט לפתור את זה. זכיין ראשון, מה לעשות? זה לא כמו הזכיין העשירי. אין מה לעשות. קונספט כבר הרבה יותר מגובש. ולהיות שקוף.
כן.
בכלל, להיות שקוף זה דבר שהוא בסיסי במערכת יחסים בין הצדדים. אז אתה שואל אותי איך אני מתייחס לכל העניין הזה של תוכנית עסקית, ואיך אני מלביש את זה בתוך ההסכם, וכל ההדרכה שאני נותן לרשת המזכה, הדרכה המשפטית, מה שנקרא, לרשת כרשת מזכה, זה לשים את הדברים כמו שהם בצורה מאוד שקופה, לעשות התאמות והטבות לזכיינים ראשונים, 1, 2, 3, זה לגמרי, לגמרי הגיוני. מתוך הנחה שככל שהרשת תלך ותצמח ותגדל, יהיו פחות ופחות הטבות, אבל הקונספט יהיה יותר מגובש ומוכח, וההסכם הוא אותו הסכם. הרעיון של לעשות נספח שינויים להסכם מאסטר, זה רעיון שמטפל בעיקר בשינויים המסחריים, הנקודתיים שנעשים עם זכיין כזה או אחר.
אחד הדברים שפונים אליי, ואחד השאלות שאני כיועץ שואל, זה שמי מטפל בהסכם זיכיון שלכם?
כן.
עכשיו, לי חשוב מי העורך דין. חשוב לי שאותו עורך דין הוא עורך דין שהוא יודע זכיינות.
כן.
כי למין הסתם, כל עסק יש להם את העורך דין שלהם, שמטפל בכל הצרכים שלהם. Mm-hmm. השאלה עד כמה העורך דין שלהם, במקרה ספציפי, יודע על הסכמי זכיינות.
כן.
כן.
אני רוצה עכשיו לעבור איתך לעוד איזושהי שאלה, שמתייחסת לתקשורת בין הצדדים. אבל לפני שאנחנו יוצאים לשאלה הזאת, אני ביקשתי ממך בתור האורח שלי, סתם, לא נצחק. ביקשתי ממך לבחור שיר, ואתה בחרת שיר, אתה רוצה להגיד למי?
לאריאלה, אשתי, שהיה לה יום הולדת לפני יומיים.
אז מזל טוב לאריאלה. אז השיר הבא מוקדש לך, אריאלה. אנחנו הזכייניסטים, חוזרים אליכם מיד אחרי השיר שמוקדש לאריאלה, עם שאלות נוספות מעניינות בכל מה שקשור לתקשורת שבין הצדדים, בין הרשת המזכה לבין הזכיינים. נדבר גם על דמי פרסום, ויהיו פה עוד שאלות מעניינות נוספות. הפסקה קצרה, הזכייניסטים וחוזרים.
אהובתי, חיפשתי כבר בכל הירידים. אהובתי, שאלתי כבר את כל הנוודים שעוברים ורואים דרך כל הנשמות. זה קשה, הם אומרים, לכולם פנים דומות. עבר עוד חורף, יודע את אולי שונה, מתאייר מאבד כבר את האמונה. אנשים מצביעים ולבד היא נעלמה, ואני כמו שוטר שוב קורא בשמה, שוב קורא. לא
עכשיו בשידור חי, הזכייניסטים, בהגשת עורך הדין אדיר זאבי וסטיבן וולפסון.
סטיבן, אני רוצה ברשותך להתמקד איתך עכשיו בסוגיה שמתייחסת לניהול היומיומי של הרשת, והיא סוגיית התקשורת. אני אזכיר לך שבאחת התוכניות, באחת מהגיחות שלך דווקא ללונדון, דיברנו פה עם שרון בן בסט, הבעלים של דלי קרים. אפרופו, דיברנו הרבה מאוד גם על התקשורת בין הרשת לבין הזכיינים, וגם בין התקשורת בינם, זאת אומרת, בין הזכיינים בינם לבין עצמם. והשאלה שלי אליך היא, כיצד אתה היית ממליץ לבעל רשת לפעול כדי לייצר תקשורת טובה ברשת שלו, ומה לדעתך הוא מרוויח מכך?
נתחיל עם זה שתקשורת זה דבר רע מאוד. רע מאוד. לא מפגישים בין הזכיינים.
חס וחלילה, לא נותנים להם לדבר אחד עם השני.
שלא, כן, שלא, שלא ידברו עם אחד לשני, זה ממש גרוע מאוד.
כן.
אבל אני כמובן צוחק.
כמובן.
כי הוא אחד, תראה, יש את ה-IFI, למכון ישראלי לזכיינות ארבע דיברות, ואחד מהם זה דווקא תקשורת. תקשורת בין המזכה לזכיין, זכיין לזכיין, מכל הכיוונים.
כן.
בלי תקשורת בעצם הוא אחד האבני סוד של הצלחת הרשת. ועד כדי כך שאפילו הרשת או המזכה אמור לבנות מערכות פנימיות בשביל לעודד תקשורת. עכשיו, יש רשתות ויש רשתות. אני עבדתי עם רשתות עם לא מאות זכיינים, אלא אלפי זכיינים. תחשבו על איזה חוכמה משותף, איזה pool of brain power.
כן.
כוח...
חוכמת ההמונים.
כן. שכל אחד יכול לעזור, ואם אין תקשורת, אז איך המזכה ימנף את כל הרעיונות ואת כל מה שיש.
כן.
ו... תראה, במיוחד שרשת גודל, לא לדבר על בינלאומי, אפילו ארצי, מקצה לקצה, מה שעובד בצפון, לאו דווקא עובד במרכז ובדרום, יש פה אוכלוסיות שונות.
נכון.
אז זה באמת לעודד ולשאול. בסופו של דבר, תראה, הזכיינות או הזכיין הופך להיות סוג של ילד של המערכת שגם גודל. אחרי כמה שנים הוא הופך להיות גם מומחה בדבר הזה.
נכון.
והוא יודע בהתאף, זאת אומרת, הוא גם אפילו אולי יכול ללמד את המערכת כמה דברים.
כן.
אז ואגב, אז המזכים החכמים מחזיקים ושומרים עם כל הכוח על הזכיינים החזקים שלהם. בסופו של דבר, הם מרוויחים מאלה הכי הרבה.
נכון.
אז, כן. אז מה ניתן לעשות כדי לעודד תקשורת, אם זה מי, whatever, מה הטעם שיש איזשהו זכיין, שיש לו איזשהו קצת כעס או תסכול, אם המזכה לא יעדד אותו, להגיד לו.
כן.
וגם ההפך. כלומר, אם דיברנו על הספר נעלים, שהוא גם חוליה של התקשורת,
נכון.
מישהו שיש לו 50-60 סניפים, אז מה יותר טוב? דרך השיטת הספר נעלים, לשלוח לכולם שינויים, כן. להכניס לתוך הזה, mm-hmm. ובמכה אחד, עם איזשהו כן. אלון אחד, אפשר לתקשר. אז יש פה...
יש פה גם האספקטים של תקשורת למעשה. יש פה גם אספקט של תקשורת שהיא תפעולית לצורך העניין אל מול ספר הנעלים.
נכון.
תקשורת שהיא, מה שנקרא, להמשיך לתפעל את הרשת בהתאם לנוהל חדש, שיתקבל, אני לא יודע איפה, ולהוריד את המידע לכל הזכיינים. יש מה שאנחנו קוראים לו תקשורת יומיומית בין הרשת לבין הזכיינים, ויש את הדרך שאנחנו ממליצים עליה בנוסף, שהיא ליצור תקשורת בין הזכיינים בינם לבין עצמם. תן על זה אולי מילה.
תראה, בסאבווי לדוגמה...
ולא לפחד מזה.
כן, כן. בסאבווי לדוגמה היה להם עיתון שנקרא סאב טו סאב. זה היה סאבווי טו סאבווי. והיה מה שנקרא ממש את כל הסיפורים של כל ה-best practices. מה עבד אצלו, מה עבד אצלו, מה אפשר ללמוד מאחד לשני.
כן.
וכמובן, לייצר כנסים.
לייצר כנסים, כן.
כמה שיותר, זאת אומרת, אי אפשר לעשות את זה פעם בשבוע, אבל פעמיים בשנה, למה לא?
כן.
ושלא יהיה רק כיף ואוכל ויופי.
כן.
שיהיה גם למידה, ושיהיה גם חלופת רעיונות, ולחפש את ולחלוף את איך אפשר להגיד best practices, דברים?
Best practices, אני יודע, זה ההתנהלות הטובה ביותר באותו רגע, או
הטיפים הטובים.
הוצאה לפועל הכי טובה של הפעילות. הטיפים הכי טובים, כן, אפשר גם ככה להגיד את זה. בקיצור, יש הרבה לרשת מה ללמוד, ויש עוד עניין שאני חושב שהוא קשור לזה, פה שדיברנו עליו קודם, גם הנושא של הזכיינים הרי ממילא ידברו אחד עם השני. אין בכלל שאלה.
נכון.
תרצה או לא תרצה, כרשת מזכה, אתה לא יכול למנוע את זה.
נכון מאוד.
ואפרופו דיברנו קודם על הסכמים. כשאתה מייצר אחידות במה שאתה נותן לזכיינים, הכל באותו סטנדרט. גם אם עשית הטבה לזכיין ראשון ושני, עדיין הכל באותו סטנדרט, הכל בהסכם הזכיינות.
ועם הכל שקוף.
והכל שקוף. כן. אז בתקשורת בין הזכיינים בינם לבין עצמם, לא מלחלכים אליך, אלא אומרים לך, אומרים עליך מאחורי הגב, דברים שהם כנראה דברים טובים. אפשר ללמוד הרבה ממה שקורה בשטח מהזכיינים. ודיבר על זה גם שרון בן בסט. אגב, הכי פשוט בעולם, יש להם קבוצת וואטסאפ שלהם בינם לבין עצמם, חופשי, זה בכלל לא להפך. אני לומד מזה המון, אני שומע מהשטח,
וההפך, אני משפר את ההליכים. וההפך, אי אפשר למנוע את זה, זה הולך לקרות.
כן, אז, זה יקרה בכל מקרה.
כן.
כן.
אני, מה קורה, אדיר, שיש שותפים? שיש שותפים שהם, בוא נגיד, מכירת זיכיון, זה כן. לא לאדם אחד, אלא לאו קבוצה, או שותפות.
כן.
מהמקום של, של עורך דין, איך אתה מתייחס לעניין הזה?
קודם כל, זו נקודה סופר מעניינת. הרבה מאוד מהעסקאות שאנחנו רואים, מעסקאות שמגיעים באמת יותר מבן אדם אחד לעשות את העסקה, עושים שניים והלאה. נניח, ניתן דוגמה, זכיין רוכש זיכיון, שני שותפים, שלושה שותפים. אחד הדברים שאנחנו במשרד מאוד מקפידים בהסכמי הזיכיון שאנחנו מנסחים, זה שתהיה הסדרה, שים למה אני אומר עכשיו, של מה קורה אם יש סכסוך בין השותפים, כי זה חשוב לא רק לפתרון הסכסוך בין השותפים, מהצד של הרשת זה חשוב מאוד לרשת. תחשוב שעכשיו יש סניף של איזה גלידריה.
מקום פנטסטי.
ויש בו אחלה פדיון, פדיונות, ובאמת לקוחות חוזרים ומוניטין, והכל עובד פיקס, מתקתק, מצוין. ומגיע היום שהשותפים מסתכסכים בינם לבין עצמם. התוצאות מתחילות לרדת, איכות המוצר הולכת ויורדת, השירות הולך ונפגע, הזכיין, הראש שלו בכלל בסכסוך.
אם אני לא ירוויח כמו שצריך, גם אתה לא תרוויח
כמו שצריך, ואז נסגור את זה. הסכסוכים מתחילים, ותמות נפשיים פלישתים, ואנשים עושים דברים עזועים, ובסוף, לא רק שהם נפגעים, מי שנפגע מזה בצורה מאוד חזקה, עלול להיפגע, זאת הרשת. בסוף הרי לא יעניין אותי.
זאת הרשת, מה עם הלקוחות? מה עם הלקוחות?
הלקוחות ייפגעו, אבל בסוף הלקוח יגיד לעצמו, זה סתם, זה דרדלה, עזוב, אני הולך לסניף אחר.
לא סניף אחר, רשת אחרת.
רשת אחרת, כמובן. התכוונתי לרשת
אחרת. זה עושה הרבה נזק.
עושה נזק לרשת. וכשאנחנו מנסחים הסכמי זיכיון, אנחנו מכניסים מנגנון מאוד מאוד ברור, שאנחנו רוצים לראות אותו גם. איך הוא נראה? איך מנגנון ההיפרדות נראה בין השותפים? איך הוא בא לידי ביטוי? ומחייבים אותם להיפרד בסיטואציה כזאת. ואגב, אם הם לא נפרדים תוך איקס ימים ממועד דרישת הרשת, הרשת יש לה את הזכות להיכנס, להזיז הצידה את הזכיין, לקחת את הסניף, לנהל אותו, וגם אחר כך לעשות איתו מחירה לזכיין אחר. זאת אומרת, זה ברמה של הפרה יסודית, סיטואציה כזאת של סכסוך בין שותפים.
נכון.
שורה תחתונה, שותפים שנכנסים לעשות עסק, כל עסק, ההסכם הכי חשוב שיעשו זה הסכם שותפים. אני אגב כתבתי על זה לא מזמן כמה פוסטים בדף העסקי של המשרד, והתגובות היו מדהימות ונכונות ומעניינות. אתה יודע, בסוף אנחנו אנשים, אנחנו צריכים פתרונות לעניינים האלה. כשאתה רשת, אתה חייב להכין את עצמך מראש לסיטואציה הזאת, או לחילופין, לא לאפשר רכישת זיכיון באמצעות שותפות, שזה גם אפשרות. פחות נפוצה בישראל. דווקא אתה אמרת לי שראית סיטואציות כאלה בחול. אבל זה יכול להיות
חייב. אם כן, אז שהבן אדם שירצה, או זה שחותם על ההסכם, אם הוא צריך שותפים, שהוא יביא בצד שותפים או הסכמים שהוא רוצה, אבל רשת שתמיד יהיה להם הכתובת.
כן, הכתובת אחת. אחת
mm-hmm. כתובת אחת. וזה מחזק את, אני זוכר שלפני כמה תוכניות דיברנו, על למי שייך הרשת. Mm-hmm. למי שייך הרשת.
כן.
ובסופו של דבר, המותג, למי הוא שייך, והוא בעצם שייך לצרכן, ללקוח הסופי. ושום דבר לא צריך לפגוע עם כל המאמצים, תחשוב על איזה מאמצים, מי הפיילוט, מי ההוכחת קונספט, מי המחירה של הזכיין הראשון, ואחר כך הגיעו ל-30 ו-100. הרשת לא יכול להשות לעצמו סכסוכים בין זכיינים.
רצינו לדבר גם על יחסי הגומלין שבין הסכם שכירות להסכם זיכיון, ולדבר עוד כמה מילים על דמי תמלוגים ו...
פרסום.
סליחה, דמי פרסום, דמי פרסום וועד הפרסום. אז בוא ניתן מילה אחת על המתח שבין הסכם השכירות להסכם הזיכיון.
כן.
אנחנו הרבה פעמים רואים מצבים לא נכונים שיש איזושהי קורלציה בין תקופת הזיכיון לתקופת הסחירות של הנכס שממנו מופעל הזיכיון.
אני רוצה להגיד לך...
עמדתך.
אני רוצה להגיד לך שאני הייתי כמעט בכל העולם, ואני מכיר הסכמים, אני לא עורך דין, אבל למין הסתם, בתפקידי, הייתי צריך ללמוד הסכמים. לא ראיתי איזשהו קשר בין תקופה של ההסכם זיכיון להסכם הסחירות. הגעתי לישראל וראיתי הסכמים פעם ראשונה, אני מתייחס לזה כהמצאה ישראלית.
כן.
ואני לא מבין, לי אין שום היגיון.
אני חושב צריך להבין את האסנס, את המהות. הסכם זיכיון זה רישיון. אני קונה מהמזכה רישיון לתקופה. מה זה קשור מאיפה אני מפעיל את הזיכיון? מה זה קשור? ואם אחר הבן של הבעלים, הלנדלורד, יחליט שהוא לוקח את הסניף ומפנה אותי, לא כי אני הפרתי את ההסכם, את הסכם הסחירות, הוא רוצה לפנות אותי. יש לו גם נניח אפשרות לעשות את זה. בגלל העניין הזה, אני צריך להפסיק את הסכם הזיכיון? איפה קיים דבר כזה?
נכון.
צריכה להיות הקפאה לתקופה, מוצאים נקודה אחרת, פותחים בנקודה אחרת, הסכם הזיכיון ממשיך מאותה נקודה. אני לא מדבר על הסכם של... אני לא מדבר על הפרה של הסכם הסחירות. במצב של הפרה של הסכם הסחירות, אתה הפרת גם את הסכם הזיכיון, אז זה כבר משהו אחר. אז אנחנו ממליצים בסיטואציה הזאת שלא תהיה קורלציה בין התקופות. יש המלצה שתהיה תקופה ארוכה מספיק להפעיל את הזיכיון מאותו סניף. זה כן. אבל התאמה חד-חד ערכית בין תקופת הזיכיון לבין תקופת הסחירות, כתנאי שזה נפסק, אז גם הסכם הזיכיון נפסק, זה דבר שאנחנו לא מאמינים בו. אני אגב רואה את זה גם כשאני מייצג זכיינים. אני רואה את הדרישה הזאת הרבה פעמים מהצד השני, ואני מתנגד לה. אני לא מוכן לזה. אני אומר, אם זאת תהיה הסיטואציה, אין בה, נעשה הקפאה, נעבור לנקודה אחרת, נדון במי משלם על פתיחת הנקודה הנוספת, כי יש פה עניין של עלויות.
נכון.
לא מבוטלות. אבל אל תקחו לי את הרישיון. אל תקחו לי את הרישיון.
כל עוד שאני בסדר.
כל עוד שאני אזכיין בסדר. אם אני לא בסדר, זה כבר סיטואציה אחרת. נכון. זה כבר לא קשורה להסכם הסחירות, היא קשורה להסכם הזיכיון, ושם באמת היא מטופלת.
עכשיו, רגע.
דיברת על זה ש... כן.
על אותו נושא. יש כמה נושאים מסביב ההסכם סחירות. מי חותם עליו?
מי שחותמת זאת הרשת. הרשת חותמת על הלוקיישן, נמצאת מול הבעלים.
רצוי, לפעמים הוא רוצה, אבל לא יכול.
אני ממליץ לרשתות שאני מייצג, תחתמו אתן על ההסכם.
ואתה יודע מה, סליחה שאני קוטע אותך, אבל למישהו שלא יכול, השאלה אם הוא יכול או צריך להיות רשת.
שאלה, האמת. אם אין לך את הכוח לחתום בעצמך, אז שאלה באמת אם אתה תהיה, אם אתה מתאים להיות רשת.
נכון.
האמת שזו שאלה מעניינת.
כן.
אגב, בסט השאלות, כשאני פוגש בן אדם שרוצה, מביא את העסק המצליח שלו, רוצה להתרחב, אני שואל אותו, מי לדעתו או מי בכוונתו שיהיה חתום על הסכמי הסחירות. אגב, הרבה אנשים מפחדים מזה. אומרים, מה, אני עכשיו צריך לקחת כל הרנטות האלה על עצמי ו... זה בדיוק הפוך. אתה לוקח על עצמך את ההסכם, כי יכולה להיות סיטואציה שהזכיין אפר הפרה יסודית של ההסכם, אתה רק מפנה אותו מהנקודה, אתה ממשיך בעצמך, או שאתה מביא זכיין אחר. הנקודה הזאת צברה מוניטין, קליינטורה וכן הלאה, ואתה לא רוצה לוותר עליה. למה שאתה לוותר עליה? אתה בעל העסק.
ומה אם עשית לאותו זכיין בית ספר על איך להפעיל whatever, פיצריה, והוא מחליט, אתה יודע מה, אני חתום על הסכם, אני רוצה להוריד את השלט שלך, אני עושים את השלט שלי, כן. ואתה יודע מה, יהיה, אז יהיה ויכוח בבית משפט, שיהיה, אבל אני רוצה להחליף את השלט.
כן.
מה עושים
פה? אז גם בסיטואציה הזאת, ההסכמים שלנו מדברים על כך שאני, שוב, שאני בצד של הרשת כמובן, אין מצב. אין סיטואציה של להוריד את השלט ולשים שלט אחר.
נכון.
ממש ממש לא, לא קיים.
ופה
זאת תחרות.
נכון.
ויש סעיף שנקרא תחרות או אי-תחרות, זאת תחרות פאר אקסלנס, זה אסור בתכלית האיסור, וזה לא רק בנקודה הספציפית הזאת, זה לפעמים גם ברדיוס מסוים מסביב לנקודה הזאת, וגם למשך זמן מסוים, ובתי המשפט גם יש פסיקה על העניין הזה, של כמה זמן הוא זמן סביר, אם זה שנה, אם זה שנה וחצי, אם זה שישה חודשים, תלוי כמובן בנושאים השונים.
במקרה הזה, לפעמים ההסכם שכירות, ומי שחתם עליו יותר חזק מההסכם זכיינות בעצמו.
נכון, נכון. תראה, יש פה שונות בין הגורמים שמזכירים. הג'יינטס בתחום הנדלן המסחרי, שזה הביזנס שלהם, נדלן מסחרי, ההסכמים שם הם הסכמים קטלניים. הם מאוד מאוד ברורים, הם דרמטיים, בסיטואציות האלה מאוד ברור מה קורה. אגב, מה שקורה זאת אותה תשובה. אתה לא תמשיך להפעיל עסק שמוכר פיצות עם שם אחר, לא יקרה.
נכון.
באותו מקום. נכון. זה לא יקרה.
ויש גם כל מיני פתרונות לאלה שלא רוצים, אבל אתה יודע מה, כבר אני מסתכל על השעון, ואתה יודע מה, נגמר הזמן כבר.
נגמר הזמן. אנחנו חייבים לכם, צופים וצופות, מאזינים ומאזינות, נכניס את זה אולי באחת התוכניות, לא אולי, באחת התוכניות הבאות שלנו, את השיח שלנו על דמי פרסום ועל ועד הפרסום, זה שני נושאים סופר מרתקים וחשובים, אפרופו מערכת יחסים, תקשורת ושקיפות, לגמרי לגמרי, ואנחנו לא נשאר חייבים, וכמובן נביא את זה אליכם, כי אנחנו הזכייניסטים, מנגישים לכם את כל המידע שאתם רוצים וצריכים לדעת על עולם הזכיינות. אנחנו ממש כבר בסיומו של השידור, שידור באמת מלמד ומרתק, באמת באמת השאלות חשובות, פרקטיות, עסקיות, משפטיות, שאתם צריכים לדעת כשאתם נגשים להתקשרות שבין רשת מזכה לזכיינים, ואיך סטיבן אומר, כל מה שדיברנו כאן זה על קצה המזלג, נכון סטיבן?
נכון מאוד, נכון.
אז אני רוצה להגיד לך תודה רבה סטיבן וולפסון,
תודה גם לך.
הבעלים והמנכ״ל של ה-IFI, כיף גדול, ממש כיף גדול איתך. אנחנו נהיה פה גם ביום ראשון הבא בשעה 11 בבוקר, הזכייניסטים פותחים איתכם ועבורכם את שבוע העסקים, מחברים את העסק שלכם לזכיינות, להתראות בתוכנית הבאה, ושבוע טוב סטיבן.
שבוע טוב לכולם.
להתראות.
אני חולפת רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב נשטפת אל השגרה הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי כזאת אני עוצרת ונשברת ושנייה אחר כך משחררת ולא הייתה לי הגנה והנה מסתמן ביקוח נחוס עליי הרבה אבל בסוף נסלוח בסכינים ולא באגרוף המסתורים שלפו אל המילים נגדותי מה זה באמת כאב עכשיו שקט עכשיו את החלב טוב לי מישהו אמר כל השירים אותו הדבר סובים לאהבה ולא מדברים לכל השאר והנה מסתמן ביקוח שורה אחת ריקה סיכוי נוסף לפתוח גם השקיעה נחה ותשוב לזרוח כשרד מפול על הרחוב